בגמרא וכולי. בפרק שלוח, כן. הגמרא, לדעת רש"י, או שרש"י לומדת את הגמרא, אז הגמרא פותחת בשאלה בלי שום קשר. בלי שום קשר למה שכתוב מקודם. הגמרא פותחת, זה תחילת העניין, הגמרא פותחת בשאלה, משה מן התורה מנין? משה מן התורה מנין? לשון רש"י, ועוד זה שאלו ממנו, מנין למשה רמז, קודם שבא שסופו לבוא. איפה נרמז בתורה שמשה רבנו עתיד לבוא? קודם שבא שסופו לבוא. אומרת הגמרא, משום שכתוב במבול, בשגם הוא בשר. בשגם גימטריה משה. עתיד לבוא בשגם משה מן הנולדים, וימיו יהיו, כך כתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. בשגם בגימטריה כמו משה, הוא כתיב שם והיו ימיו 120 שנה, וכך היו ימי חיי משה. כלומר, עתיד לבוא בשגם משה מן הנולדים, וכן ימיו 120 שנה. יבוא אדם שזאת תהיה הגימטריה של שמו, וימיו יהיו 120 שנה. התורה מבשרת את זה עוד אז, עוד במבול. הדברים סתומים, מה מתכוונים פה לומר, מה העניין בזה, מה כאן הנושא. אז הביאור, המהר"ל לומד את הגמרא אחרת, לא כמו רש"י. המהר"ל לומד את הגמרא שהיא המשך למה שכתוב קודם. ואם כך, אז הגמרא היא לגמרי אחרת, זה משהו שונה. אבל ברש"י כתוב, כמו שאמרנו, כאן הגמרא מתחילה וכאן מתחיל הנושא. הכוונה היא, המהר"ל מבאר את העובדה שהתורה ניתנה בכפייה. התורה ניתנה על ידי כפיית הר כגיגית. תוספות מקשים. לשם מה זה היה נחוץ? למה היה צריך לכפות בני אדם שרוצים, ולא סתם רוצים, אלא רוצים עד כדי שרצים לקראת זה. רוצים ורוצים מאוד, למה צריך לכפות? למה היה צריך לכפות אותנו לקבל תורה כשאנחנו רצינו את זה, ביקשנו את זה? רצוננו לראות את מלכנו, הרצון היה רצון מלא לקבל תורה. המהר"ל מגלה שפירוש הדברים, התורה מצד עצמה זה דבר מוכרח בעולם. לא ייתכן, אין אפשרות להעלות על הדעת שהבריאה תהיה בלי תורה. זה לא ייתכן. העובדה שיש בריאה, בריאה קיימת, יש מציאות אנושית, היא לא תיתכן בלי תורה. זה בלתי אפשרי. הדבר הזה מוכרח. כלומר, בעצם מציאות העולם מוכרח שתינתן תורה. לכן התורה צריכה להינתן באופן כעיקר צורתה. התורה כשלעצמה היא דבר מוכרח בעולם, לכן היא צריכה להינתן כדבר מוכרח. לא ייתכן שהבריאה תהיה בלי תורה. אין אפשרות להעלות על הדעת בריאה בלי תורה. אין. זה דבר מוכרח. קיום הבריאה, קיום הבריאה האנושית, היינו קיום הבריאה, הוא לא ייתכן, זה בלתי אפשרי בלי תורה, זה לא ייתכן שהבריאה תתקיים בלי תורה, אין אפשרות כזו. לכן מכיוון שהדבר הזה הוא מוכרח, אז התורה צריכה להינתן כצורתה. כיוון שצורתה היא דבר מוכרח, אז היא צריכה להינתן כדבר מוכרח. זה מתן תורה. התורה חייבת להינתן כדבר מוכרח. זה לא דבר אפשרי, זה לא דבר שתלוי ברצון, זה לא דבר שתלוי אם כן רוצים, מקבלים, אם לא רוצים, לא מקבלים. הנתינה בכפייה, הפירוש, לתת את זה כדבר מוכרח. וכך זהו עניינה של תורה, זה עיקר צורתה של תורה. ממילא כך נתינתה של התורה, כך התורה צריכה להינתן. הדבר הזה כמובן מכריח, כיוון שהתורה נקראת על שמו של משה רבינו. משה רבינו הוא נותן התורה והתורה נקראת על שמו. התורה נקראת תורה כמו ש... גם קיומו של משה רבינו הוא דבר מוכרח בבריאה. לא ייתכן. כשם שלא תיתכן בריאה בלי תורה, כך לא תיתכן בריאה בלי תורת משה, כי זאת התורה. ממילא מתחייב בעצם מציאות הבריאה, מתחייב קיומו של משה רבינו. זה דבר מוכרח. אין אפשרות אחרת. כל הדברים הקיימים הם נעשים קיימים כשהם באים לעולם, אז מאז ואילך הם מתקיימים. משה רבינו, כיוון שהוא מתחייב בעצם מציאות העולם, אז הוא חיה, צריך שהוא יהיה, הבריאה מחייבת אותו. זאת אומרת, הקיום של משה רבינו מתחייב בעצם הבריאה, ממילא חייב להיות מרומז בסדר הבריאה עצמה, חייב להיות מרומז, מרומזת מציאותו של משה רבינו. היא חייבת להיות מרומזת, כי מציאותו של משה רבינו היא דבר מוכרח מתוך הבריאה הקיימת. לכן משה רבינו בעצם היה עוד לפני שהוא בא לעולם, הוא היה חייב לבוא. יש משהו שמכריח שמשה רבינו יהיה בעולם. לכן מציאותו של משה רבינו צריכה להיות רמוזה בתורה, שהיא היסוד של כל הבריאה כולה. היא צריכה להיות רמוזה בתורה עוד לפני עצם היווצרה. זאת אומרת, לפני לידתו של משה רבינו צריך משה רבינו להיות מרומז. זה פשוט, כיוון שמשה רבינו הוא מזוהה לגמרי עם התורה, התורה נקראת על שמו. לכן זה הדבר הזה מחייב שזה יהיה נרמז בבריאה לפני בריאתו של משה, לפני לידתו, יצירתו של משה רבינו. זה צריך להיות כתוב. הבריאה מחייבת את זה. משה רבינו נקרא כך מפני, זהו השם שנתנה לו בתיה בת פרעה, משה כי מן המים השיתיהו. ומה שמתברר פה זה כי מן המים השיתיהו, זה ממי המבול, היינו מן המים, המים, אותם מים שהם, אותם מים שהם היו האנטי עולם, החורבן של העולם. מאותם מים נמשה משה רבינו, משם הוא הגיע לעולם. הגמרא ממשיכה כאן. אחרי שלמדנו משה מן התורה מניין בשגם ובשר, המן מן התורה מניין, המן העץ, כך אומרת הגמרא, הגמרא ידועה, אבל היא כשם שהיא ידועה כסתומה. המן מן התורה מניין, שנאמר המן העץ, זאת אומרת מציאותו, קיומו של המן, גם היא מוכרח. הסיבה, מה מכריח את מציאותו של המן בעולם? זה דבר פשוט, גם כתוב, הפסוק כתוב, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. זאת אומרת, האיזון בבריאה מחייב שכשיש כוח אחד שהוא הכוח שמכריע לכיוון אחד, חייב להיות כוח כנגדו שמושך בכיוון אחר, והם צריכים להיות שווי ערך, שווי ערך, אחרת האיזון מופר, אחרת הבריאה כאילו מוכרעת מראש. אילו היה משה רבינו בלבד בבריאה, לא היה כנגדו המן, אז הכל היה ברור, הכל היה ברור, אין שום ספק, אין צד שני. אבל זה מתחייב מעצם מציאותו של משה רבינו, מתחייב שבבריאה כמו שהיא יהיה אנטי משה, דבר שמתנגד למשה, דבר שרוצה לעקור אותו מן השורש, כוח שמתנגד לו עד, כן, עד לעקירה מן השורש. והכוח הזה צריך להיות כוח שהוא בתוך מסגרת העולם הזה שלנו, הכוח הזה צריך להיות כוח שווה ערך לכוחו של משה רבינו. נראה בפסוק כתוב שכשבורא העולם נגלה למשה רבינו בסנה ושלח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים, אומר לו, מה זה בידך? מטה. זה מטה האלוקים. מטה האלוקים פירוש, המטה הזה, זה היה המטה שעל ידו נעשו כל ניסי, כל מכות מצרים כמעט. כן? כל מכה, כתוב, נטה ידך, נטה ידך. נטה במתך, הרם מתך על הארץ. כך נעשו כל המכות, חוץ ממכת חורות עצמה, שהיא נעשתה לידי הבורא וכבודו בעצמו. כך. כל מכות מצרים הראשונות, כולם נעשו על ידי המטה. כך שבעצם המטה נושא בתוכו את כל גאולת מצרים. הוא נושא בתוכו את כל גאולת מצרים, ומכוח זה הוא נושא בתוכו את כל התורה כולה. כך התגלתה התורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הגילוי הזה של אשר הוצאתיך מארץ מצרים הוא נעשה כולו על ידי המטה, כך שהמטה הזה כולל בתוכו, נושא בתוכו את כל גאולת מצרים, ומכוח זה את כל התורה כולה. זה נקרא מטה האלוקים. מטה האלוקים זה הכוונה, על פיו כביכול בורא העולם מנהיג, מנהל את הבריאה. מטה, תראו שהמילה מטה זה נקרא, כיוון שסדר ההנהגה בעולם זה פעמים צריכים הטיה לכאן ופעמים צריכים הטיה לכאן, פעמים צריכים הטיה לצד החסד ופעמים צריכים הטיה לצד הדין. כך העולם מתנהג, אלה הם הפסיעות, זאת הדרך שכביכול כך הנהגת העולם מתגלה. מטה האלוקים, אומר לו בורא העולם, השליחהו ארצה, תשליך את המטה הזה ארצה. ויהי לתנים
כך כתוב, נעשה נחש. המתה נעשה נחש. וכתוב בתורה, וינוס משה מפניו. זאת אומרת, אותו מתה שמשה רבינו מחזיק אותו איתו, ועל פיו, על פיו, על פיו הוא מנהיג את הכל, הוא מכוון את כל ההנהגה כולה. למעשה זה כל התורה כולה. מכוון את כל ההנהגה. אז מהמתה הזה יוצא נחש, שמשה רבינו עצמו בורח מפנה. וינוס משה מפנה. אומר לו בורא העולם, שלח ידך ואחוז בזנבו. את זה עשה משה רבינו. שלח, לקח, אחז אותו בזנבו, ויהי למטה בכפו. הוא חזר ונעשה מטה. חזר שוב ונעשה מטה. זה לא כך, זאת אומרת, לא כך בדיוק כתוב. לא כך בדיוק כתוב. כתוב, ויהי למטה בכפו. כך כתוב. שוב, צריך להבין ולדעת. אותו מטה האלוקים הוא זה שמגלה כביכול את כל התורה כולה. אבל אילו התורה בלבד הייתה מתגלה, רק התורה כמות שהיא, היא הייתה מתגלה, ולא היה מתגלה שום צד שכנגד. הפנים ההפוכות לפנים של תורה, הפנים של הרע, הפנים שהם, אלה הם הפנים של הנחש. כמובן, הרי כל אחד מבין שהנחש שמדובר עליו פה, זה אותו נחש שהוא סיבת כל החטא בעולם. התורה היא התיקון, התורה היא השלימות, התורה היא מטה האלוקים. זאת ההנהגה האמיתית. הנחש שנמצא פה, זה כדי שלמטה יהיה כוח של מטה. מטה זה נקרא, אני בוחר בצד הזה. אני מטה את הדברים לכיוון הזה. אם אין שני כיוונים, אין מטה. עניינו של מטה זה להטות את הדברים לצד הנכון, ולסלק אותו מהצד הלא נכון. המטה מחייב לגלות. מצד אחד, הוא המטה ש... הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה רבינו, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. זה המטה, המטה שבו הכל נמצא. המטה הזה הוא סיבת כל הגילויים שהיו במצרים, שהם שורש כל התורה כולה. זה המטה. אבל המטה מחייב. זה מה שכתוב. חזל אומרים על הפסוק, אין לך, הפסוק בתהילים, אין לך כל מצווה בתורה, או כל דבר ודבר בתורה, שאין בו ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. ממתת כנגד ממתת. ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. לכן, כשמתגלה מטה האלוקים, מתגלים כאן שני הצדדים. מטה האלוקים שהוא נושא בתוכו את כל התורה כולה, והוא נושא בתוכו את כל האנטי תורה, כדי שהוא יהיה מטה. מטה. זה המטה. שמגרא כתוב שההי של מטה, זה כנגד השער החמישים, שהוא מחוץ לממתת. הממתת, בממתת יש ממתת פנים תמה וממתת פנים תרום. מחוץ לממתת יש עוד שער אחד, שהוא אחד בלבד. שם אין כנגדו צד שכנגד. אין כנגדו. זו ההי של מטה. זאת אומרת, מכוח ההי יש בידינו להטות את הדברים לכיוון הנכון. הנה, וינוס משה מפניו. משה רבינו לא ידע מה עושים עם דבר כזה שהוא בפשטות, בעצם גילויו, או הוא בכוח שהוא בסדר גודל שהוא שווה ערך למשה רבינו. צריך להיות צד שכנגד, צד שכנגד ואחרת זה לא צד. אם מהי גיסה זה משה רבינו, אז מהי גיסה צריך להיות כוח שווה ערך באיזה אופן שהוא. משהו שווה ערך לכוח תורה כמו משה רבינו. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה כדי להמחיש קצת ולראות עד איכן הדברים מגיעים. היו ארבעה תנאים שנכנסו לפרדס. כידוע, נכנסו לפרדס, הכוונה הם התכוונו להגיע לדרגות עומק בתורה, לחשוף באיזה אופן שהוא, לגלות אותם באיזה אופן שהוא, ולהביא אותם לעולם, ועל ידי זה להביא את העולם לתיקונו. לגלות בעולם מעמקים כאלו שהם יסלקו את כל כוחות הרע מהעולם. זה נקרא נכנסו לפרדס. אילו הם היו מצליחים, אז העולם כבר היה מזמן מזמן נראה אחרת. הכניסה הזאת לפרדס הייתה מאוד סמוך לחורבן הבית, לפני קרוב ל-2000 שנה. אז אילו זה היה מצליח, אבל זה לא הצליח. זה לא הצליח. מאותם ארבעה שנכנסו לפרדס, אחד מת, אחד יצא מדעתו, השתבש, אחד נהיה כופר בעיקר, אחר. זאת אומרת, הוא נכנס לתוך עומק כזה של תורה, ששם היה חייב להתגלות הצד שכנגד. שוב, הצד שכנגד לא נותן לדברים האלה להתגלות. זהו הצד שכנגד. כן, זהו הצד שכנגד שבמתה. זה ההטייה לרעה. אותו מתה, כן, אותו מתה מחייב שיהיה בו צד שהוא מתה לכיוון שכנגד. אותו חכם נכנס למקום כזה שנתגלה לו גם הצד שכנגד, והוא לא קיים ויאנוס מפניו. הוא לא ברח. הוא לא ברח, אז הוא נתפס. אז לראות, להתבונן, עד איכן כוחו מגיע של אותו צד, אותה הטייה, אותו חלק מתה שהוא בכיוון הזה, בכיוון הלא נכון, בכיוון הרע. להפך. הוא התבונן גם בו וגם הוא. הוא לא ברח ממנו. הוא לא התרחק. אז מה שקרה לחכם, שוב, מסדר גודל של רבי עקיבא, חבר, חברותה של רבי עקיבא, אדם שרבי עקיבא בחר בו להיכנס יחד איתו למקומות כאלה בתורה, למעמקים כאלה בתורה, שהם יביאו את כל הבריאה ממש לתיקונה. זה מה שקרה. רק כדי לתת ציור שהוא קרוב יותר אלינו, להבין למה משה רבינו כן ברח. מכוח כזה צריכים להתרחק, רק להתרחק, רק לברוא. אבל, וזה היה הגילוי שכביכול בורא העולם גילה לו למשה רבינו, את זה הוא גילה לו. שלח ידך ואחוז בזנבו. וכשמשה רבינו עשה את זה, אז זה נגמר. הפירוש של בזנבו כתוב במקום אחד במערל. מה הכוונה? שלח ידך ואחוז בזנבו. מה זה? זנבו זאת אחריתו. זה החלק האחרון שלו, כאילו התכלית שאליה הוא צריך להגיע. סופו, שלח ידך ואחוז בזנבו, זה הכוונה, תתפוס אותו בסופו. בסופו, שם הוא איננו. בסוף הוא איננו בכלל. זהו. הכוח הזה הוא כוח כביר. כביר. אבל אחריתו, אין לו אחרית. אחריתו עדי עובד. אם אתה רוצה לאחוז בו, לתפוס בו, לתפוס בו, אז תתפוס אותו בסופו. בסופו. שם הוא לא נמצא. ולהבין, כשתופסים אותו שם בסופו, אז הוא בעצמו מעיד שהוא דבר בטל. תראו, העניין הוא, זה כמו שמובן, ידוע, ישנם שני דרכים להגיע לאמת. דרך אחת, זאת הדרך היותר פשוטה, יותר התחלתית. אומרים את האמת, והאמת ניכרת. כן, האמת, האמת, ניכרים דברי אמת. האמת עד לעצמו. האמת מעידה על עצמה, והיא קיימת. היא נמצאת. היא אמת. זה אופן אחד להגיד את האמת. הדבר הזה הוא לא כל כך מוכרח. האמת עד לעצמו, אבל עדיין, זה בסך הכל עד אחד. אולי, אולי, אולי תימצא עוד אמת. אולי ימצא עוד, תימצא עוד אפשרות, וגם היא, אולי תהיה ניכרת. מי יודע? האמת ניכרת הרבה יותר ברור והרבה יותר במובהק, כשהשקר מגלה שהוא שקר. כשהשקר מגלה שהוא שקר, אז הוא הופך להיות דבר בטל מעצמו. ומילא האמת ניכרת. אבל האמת ניכרת משום שכל האלטרנטיבות בטלות ומבוטלות. האלטרנטיבות כולן צועקות, אנחנו שקר, אנחנו שקר. מי שמצליח לתפוס, להחזיק באותו נחש, באותו כוח רע, להחזיק אותו במה שנקרא זנבו, מה שנקרא סופו, אחריתו, אז הוא רואה של הדבר הזה כרע, אין לו קיום. זה לא קיים. זה לא קיים. זה דבר בטל. זה דבר בטל. סופו, סופו, להעיד על הטוב. זה סופו. הפירוש, ויהי למטה וכפו, זה הכוונה, אלה שני הפנים של המטה. הפן האחד של המטה זה ההטייה לטובה, שהיא התורה, התורה שנמצאת פה במטה. והפן השני של המטה זה התפיסה שמשה רבינו תפס באחרית, בזנבו של אותו כוח, ובזנבו של אותו כוח שם מתברר שהוא דבר הבל, הוא דבר שאין לו קיום. אז משתי הבחינות, גם מצד זה וגם מצד זה, מתגלה אותו דבר. להפך, מהצד הזה, ממה שנהיה נחש, מתגלה עוד יותר מהמטה לפני שנתגלה הנחש. המטה לפני שנתגלה הנחש. הוא אומר משהו, ודאי, הוא אומר את מה שהוא אומר, הוא מגלה את מה שהוא מגלה, הוא אומר אמת. אבל מי יודע מה יהיה כשיתגלה הנחש? והראיה, הנה נתגלה הנחש אצל אלישע בן אבויה. נתגלה הנחש. אחרי שהוא נכנס לעומק הדברים, לעומק הדברים, נתגלה כנגד זה, אנטי של אותו דבר. אז זה לעומת זה של אותה אמת. זה נתגלה וכל האמת נשתכחה. כל האמת נשתכחה. ואותו אדם שהאמת הייתה ברורה לו עד הסוף, עד הסוף, הפך להיות כופר בעיקר, מחלל שבת. כל איסורי התורה, שבת, עריות, כפירה גמורה בעיקר. תנה, תנה, חבר של רבי עקיבא. שהצד השני מתברר, מתברר, הצד השני מתברר, מיני ובי, מתוך עצמו, היינו מאחריתו של עצמו, הוא מתברר שהוא שקר, שהוא איננו, הוא לא קיים. אז מתגלה מהצד הזה של המתה, דהיינו, מגילוי הנחש של המתה, זה עוד יותר מתה מהמתה בצד הנכון. יותר מתה אלוקים מאשר בצד הנכון. זה הפירוש, ויהי למתה בכפו. הנחש נהיה מתה בכפו. המן מן התורה מיני, המן העץ. הפסוק המן העץ, זה פסוק שנאמר בלשון שאלה, והשאלה היא ביטוי להייתכן, האם זה אפשרי? המן העץ, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, האם, האם, היינו, יש כאן, יש כאן קריאה שהדבר הזה הוא נראה בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. לא ייתכן, זה הכוונה. קיום בלתי אפשרי. זה המן. המן קיים, הוא נמצא. אבל הוא בלתי אפשרי. כשם שמשה רבינו הוא הכרח בבריאה. היינו, לא ייתכן שהבריאה תהיה ולא יהיה במשה רבינו. כך לא ייתכן שהבריאה תהיה ולא יהיה בהמן. המן זהו הכוח הכביר שהוא האנטי עם משה רבינו. הצד שכנגד למשה רבינו. מתי הגיע סופו של המן? היינו, במילים אחרות, מתי הייתה אותה אחיזה בזנבו? מתי נתקיים שלח ידך ואחוז בזנבו? ואז המן הפך להיות מתה. המן בעצמו הפך להיות מתה. כך היה מעשה. כך היה מעשה. המן הביא לכך, כמו שידוע, המן הביא לכך שהמלך, אותו המלך, כמו שכתוב בחז"ל, כל מקום שנאמר המלך סתם, המלך סתם במגילת אסתר, מתכוון כביכול למלך מלכי המלכים. המלך אחשוורוש, וזה מתכוונים לאותו אחד, לאותו מסוים. אבל המלך סתם, זאת אומרת, אחשוורוש ייצג פה את מידת המלכות, כביכול, את הנהגתו של בורא העולם. וכך זה תמיד, לב מלכים ושרים ביד השם, והמלך כמלך, לא כאיש פרטי, אין לו שם פרטי, הוא המלך. כשהוא המלך, אז זאת היא ההנהגה של בורא העולם. ההנהגה של בורא העולם, משום שלב מלכים ושרים ביד השם, ועל פיהם, על ידם, כביכול, בורא העולם מנהיג את העולם. כך העולם מתנהג. על ידי אותם, או על ידי אותם מלכים, מלכים, שרים, לב מלכים ושרים. המן מדבר איתו, והוא אומר לו, לט דיידה, כמו שכתוב בגמרא, לט דיידה לישנה בישה כהמן. לא היה עוד אחד בעולם שידע לדבר לשון הרע, ארסית כל כך, וכל כך מוצלחת, כל כך לשון הרע שהתקבלה בשלימות. עד כדי שהמלך חתם בטבעת המלך להשמיד, להרוג ולאבד עם שלם רק מכוח דיבורים של אותו עמה, דיבורים בעלמה של אותו עמה. זה כוח, זה כוח כביר. כשם שהשכינה מדברת מתוך גרונו של משה, השכינה כביכול מדברת מתוך גרונו של משה, השכינה הכוונה, התורה מדברת מתוך פיו של משה רבה, מתוך פיו של אותו רשע מדבר הרוע עצמו, הרוע עצמו, השטן עצמו, הנחש, הנחש מדבר מתוך פיו. והדיבורים האלה הם דיבורים של, זה הרי נורא, הדיבורים האלה הם מקבילים לדיבורים שהביאו מוות על כל העולם כולו. הדיבורים שהביאו מוות לעולם אלה דיבורי הנחש. הנחש דיבר עם חווה, ובהמשך זה עבר לאדם, וככה זה. כך אותם דיבורים הרגו את כל העולם כולו. יש כוח, נמצא בעולם אדם שהוא מייצג את הנחש של המטה, הוא הצד שכנגד לתורה. משה רבינו פיו תורה, המן פיו נחש, נחש. דיבורים שבכוחם להביא מוות בהיקף של מוות כללי לעולם. אם חלילה הייתה מתקיימת מחשבתו, אז הדבר הזה היה חיסול של כל העולם כולו. העולם נברא בשביל ישראל. והמלך חתם בטבעתו, וכתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. זהו, סופי. זה נחתם. וזה עבוד. וזה קיים. זה קיים עד עצם היום הזה. אף פעם לא ביטלו את את פקודת המלכות הזאת, זה לא יתבטל מעולם. זה קיים, זה עדיין קיים עד היום. באותו מקום. זה עדיין קיים, עד היום הזה. הנס היה רק האיגרות השניות. האיגרות השניות, כתוב בהם רק, לא נתבטלו האיגרות הראשונות, נתווסף על האיגרות הראשונות האפשרות אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל מדינות המלך להיקהל ולעמוד על נפשה ולנצח, להתגבר. עד הרבה, תלחמו בהם אתם. אם תנצחו, תנצחו. אבל לא נתבטלה אותה גזירה, ולכן באו כולם, כולם באו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בפקודת המלך. והיהודים נלחמו בהם. להבין, זה ההיפוך הגדול שהיה פה, דרך אגב. ההיפוך הגדול שהיה. אילולא הייתה גזירת להשמיד, להרוג ולאבד, או שהגזירה הזאת הייתה מתבטלת, אז כלום לא היה קורה. הכל היה נשאר כמו מקודם. אבל אחרי שנתן המלך ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשה, אז אותה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הביאה שהם הרגו את כל ה-75,000, כמו שכתוב בתרגום מדי בית המלאק. היינו, הגזירה להשמיד, להרוג, זה נקרא ונהפוכו. אותה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד, הביאה אל ההפך. רק מכוח זה הצליחו להתגבר עליהם. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו. מה התהפך פה? השתנה ולא התהפך. מה התהפך? התהפך שאותה סיבה שהם חישבו לשלוט בהם, אותה סיבה הייתה אשר ישלטו היהודים הימה בשונה. אותה סיבה. הוא הצליח. הוא הצליח. הוא דיבר. דיבר כמו שהנחש הצליח באותם דיבורים שהוא דיבר עם חווה. המן הצליח באותם דיבורים שהוא דיבר עם המלך. הוא דיבר והצליח, והמלך חתם. חתם בטבעת המלך, וזה נחתם. זאת גזירה שנחתמה. בהמשך, אחרי המשתה של היום הראשון, שאל המלך את אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? את חצי המלכות ותעז. והיא אומרת אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן גם מחר אל המשתה אשר אעשה לו, ומחר אעשה כדבר המלך. מחר אעשה כדבר המלך. כאן נמצא רמז לשלח ידך ואחוז בזנבו. מחר. מחר. אין לו מחר. אין לו מחר. כאן תפסה אותו אסתר במחר. ושם, זה מה שקרה. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב. זה לא היה שייך יותר לשמוח. בן אדם הגיע לשיא שבן אנוש יכול להגיע אליו. הוא הלך הביתה. וקרא לזרש אשתו ולכל אוהביו. והוא מספר להם את כבוד עושרו ואת רוב בניו. ואת אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו מעל כל השרים ועבדי המלך. ואף לא הביא, הזמינה, אף לא הביאה, סליחה, אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת כי עם אותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. והוא מוסיף ואומר, וכל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי. איננו שווה לי. צריך לדעת, כשבן נוח אומר איננו שווה לי, פירוש הדבר שהדבר לא שווה גם לא חצי פרוטה. זה לא שווה כלום. גם לא חצי פרוטה. איננו שווה לי, זה הכוונה. הדבר הזה הוא חסר ערך לחלוטין. כאפרא דארעא. בטל ומבוטל. כבוד עושרו, רוב בניו, את השיר שהוא היה, השיר כקורח. בנים שלדעתו הם היו המוצלחים ביותר בעולם. בתרבות שלו, במובנים, במושגים שלו, הם באמת היו מוצלחים. הם היו, חלק מהם היו המנים גדולים ממנו. ואת אשר גידלו המלך, דבר שלא היה כמותו, ואת אשר נשאו מעל השרים ועבדי המלך, וכולם קוראים ומשתחווים כי כן ציווה לו המלך, וכל זה איננו שווה לי. זה שום דבר, זה שום דבר, חסר ערך. וכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי בשער המלך, יש יהודי אחד, יהודי טריפה, יהודי שאין לו י"ב חודש לחיות. יהודי שיש פקודת מלכות בעוד י"ב חודש להרוג אותו. פחות מי"ב חודש. להרוג אותו. בחודש אדר נמצאים בחודש ניסן. ובחודש אדר של שנה הבאה, כן, בעוד פחות מי"ב חודש, בעוד י"א חודש, מרדכי לא יהיה. וכל זה איננו שווה לי כשאותו מרדכי יושב בשער המלך. יושב. מה אכפת? מה אכפת? מה הוא עושה לך? מה אכפת? משהו חסר ערך. באמת חסר ערך. תארו לכם, מרדכי שווה כל הון דאלמה, והוא כל זה איננו שווה לי. במקום להגיד שמרדכי לא שווה פרוטה. הוא באמת לא שווה פרוטה. אדם שיש לו 11 חודש לחיות. והוא נמצא בשיא גדולה שמעולם לא היה אדם. מסתבר שלא היה דבר כזה בהיסטוריה. אדם עם כל כך הרבה. כל כך הרבה. זה דבר נפלא. מעולם לא היה אדם שעשה את כל העולם הזה להבל הבלים כמו המן. בגלל מה? בגלל שמרדכי היהודי יושב בשער המלך. אז לכן הכל זה, שזה כל זכיות החמדה שאפשר לעולם הזה להציע, לא שווים כלום. הם חסי ערך לחלוטין. הלוואי על כולנו לתפוס את ההבל הבלים שבעולם, כמו המן, באותו רגע. אבל תראו מה ערכו של העולם, אם יהודי אחד עלוב, מסכן, 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 נידון למוות, יושב בשער המלך, עם שק ותענית, שקו ותעניתו. היהודי הזה לוקח מכל מנעמי העולם את כל הטעם, הופך אותם לאפרדר. הסיפור הוא, כמו שכתוב, מציעים לו, כן. כל אוהבה וזרש אשתו אומרים לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה. ובבוקר אמור למלך לתלות את מרדכי. יפה. זה היה ברור שברגע שהוא יתלה את מרדכי, כבוד עושרו ורוב בניו וגידלו המלך ונשאו מעל כל השרים ועבדי המלך, הכל חוזר. כל הטעמים חוזרים. הכל חוזר. בשער הכוונות של האריז"ל כתוב, והמילים הם מילים סתומות. המילים הם פשוט מילים לא ברורות, סתום. עץ, יעשו עץ, גבוה 50 אמה. אז כתוב בדברי האריז"ל, והוא מביא את זה כמו בשם הזוהר, שהוא לא אומר את זה על זה. האריז"ל אומר שם, המילים שהוא אומר, זה היה זנבו של הנחש. כך אומר האריז"ל. העץ גבוה 50 אמה, זה היה זנבו של הנחש. מה שהוא מתכוון לרמוז זה כאן. כאן הוא נתפס, בעץ גבוה 50 אמה, כאן הוא נתפס, והדבר ש... זה הדבר שבעיקר רציתי להדגיש. רש"י אומר בשבת, רש"י אומר בשבת, הדור אף על פי כן, התורה ניתנה בכפייה. וכשהתורה ניתנה בכפייה, אז זאת לא קבלה אמיתית. אז אמרנו, התורה חייבת הייתה להתקבל כדבר מוכרח, אבל דבר מוכרח זאת לא קבלה אמיתית. אז יש כאן משהו בסתירה, זה לא ייתכן. אי אפשר לא לקבל את התורה כתורה, כמו שהיא. וזה לא נקרא לקבל, בכפייה זאת לא קבלה. מכאן מודעה רבה לאורייתא. אפשר למסור על זה מודעה ולהגיד, אם מתכוונים שאני אקבל, לא קיבלתי. אני לא קיבלתי. זה נכפה עליי. הדור קיבלו אבימי אחשוורוש, אומר על זה רש"י בשבת, מאהבת הנס. מאהבת הנס. כך אומר רש"י. זה חידוש גדול מה שכתוב ברש"י. הפשטות היא, בדרך כלל, מבינים פשוט, שהסיבה שהיה נס, זה משום שחזרנו לקבל תורה. ברש"י כתוב הפוך. ברש"י כתוב, אנחנו קיבלנו תורה משום שהיה נס. ולמה היה נס? צריך לומר, הנס היה בגלל, כמו שכתוב במגילה, בגלל דברי הצומות וזעקתם, בגלל התפילה והצום. לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו, שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי הצום כן. הצום, התפילה, הם אלו שבגללם היה הנס. הנס הביא את חידוש קבלת התורה. מאהבת הנס. כך כתוב. אני, מה שאני רוצה לראות עד איכן הדברים מגיעים, להראות פה את הנקודה, הנקודה הזאת, התורה הזאת שנתקבלה בשנית, שהיא הייתה גמר קבלת התורה, ורק מכוחה אין מודעה רבה לאורייתא. הקבלה קבועה וקיימת, ואין מודעה רבה לאורייתא לבטל את קבלת התורה. אז למה התורה התקבלה? מאהבת הנס. הסיבה שקיבלנו תורה זה בגלל מה שהמן עשה. המן שבנה את העץ, שעשה את העץ גבוה 50 אמה כדי לתלות את מרדכי, זה מה שאומר הרב, זה היה זנבו של הנחש. וכמו שאמרנו מקודם, כמו שכשזנבו של הנחש על ידו, אז החלק הזה, הצד הזה של המטה, גם הוא הופך להיות מטה. גם כאן, המן עצמו הפך להיות כמו משה רבינו. על ידו קיבלנו תורה. פעם אחת קיבלנו תורה על ידי משה רבינו, אבל זה היה בכפייה. פעם שנייה קיבלנו תורה על ידי המן, וזה היה ברצון. כאן נתגלה שגם הצד השני של המטה מגלה את ההפך. מגלה את אותה אמת. זהו ההיפוך הגדול. ההיפוך הגדול. החודש אשר נהפך, כמו שכתוב. המן עומד כנגד משה רבינו. וכשתופסים אותו בזנבו, הוא בעצמו הופך להיות משה רבינו. הוא בעצמו הופך להיות סיבה לקבל תורה. כבר אמרנו כמה פעמים, מה זה אהבת הנס? זה דבר מוזר, אין, פשוט, אין כזה מושג, מה זאת אומרת? מי זה אוהב ניסי? אהבה משונה מאוד. אם אוהבים, אז אוהבים את, את הפועל היוצא של הנס. מה זה אהבת הנס? אז אני אומר תמיד, זה דבר שצריך לדעת, בחודש אדר צריכים לדעת את זה. זה דבר שצריכים לדעת, ישנה תופעה משונה, תופעה אנושית, משונה עד מאוד. בני אדם צוחקים מבדיחות. מה הסיבה? כשאדם צוחק, זאת עובדה, כשבן אדם צוחק, הוא במידה מסוימת שמח. צחוק זה ביטוי של שמחה. זאת עובדה. צחוק זאת שמחה. ככה זה גם נקרא בלשון חזר. יצחק נקרא על שם השמחה שעתידה להיות. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אלה תולדות השמחה והצחוק שיהיו בעולם. כשיגמל חסד לזרעו של יצחק. מה פשר הצחוק? מה משמח אותך פה? איזה בדיחה אידיוטית, בדיחה תפלה. רק אם שנונה מוצלחת. אז בני אדם צוחקים. ואם הבדיחה מאוד מוצלחת, אז אפשר אפילו להצחיק אנשים בתוך אבל. תוך כדי בכי אפשר להצחיק בני אדם. מה השיגעון הזה? מה השיגעון הזה? איזה מין תכונה זו? איזה מין דבר זה? מה קורה? מה קורה? מה משמח אותך? לשמחה, מה זו עושה? כל מי שמתבונן קצת יודע שהדברים המצחיקים זה אלה מיני טריקים של היפוך. דברים מתהפכים. בלתי צפוי. התהפך פה משהו. השמחה הגדולה תהיה בעולם. השמחה הגדולה הגדולה. באמת באמת. בזמן שיתקיים בכל העולם כולו, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. אז תשמח בתולה במחול ובחורים וסקנים יחדיו, והפכתי אבלם לססון, ושמחתים מיגונם. העולם עתיד, אנחנו יודעים נאמנה, אנחנו יודעים נאמנה, שהדברים עתידים להתהפך, להתהפך. וצריך להבין, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל רק פשוט כדי לסיים, וכבר דיברנו על זה כמה פעמים במשך השנים. להבין היטב, להתבונן, לא נופלים מהשמיים דברים חדשים. אין כל חדש. צריך לדעת, כל המערכת, שהעולם מדרדר והולך. זה כיוון אחד. זה כיוון אחד. הכיוון הזה הוא רק מפני שהדברים התהפכו. הדברים, כשהדברים עומדים עם הראש למטה, ברגליים למעלה, כשהרגליים מתפקדים כראש, והראש מתפקד כרגליים, אז הדברים נראים ההפך ממה שהם צריכים להיראות. ההפך ממש. ככה זה. היה מישהו, כתוב בגמרא בבבא בתרא, היה מישהו שמת, זה משהו מה שנקרא היום מוות קליני. ובינתיים הוא עלה רגע למעלה, וראה משהו מהעולם ההוא. אחר כך הוא חזר לחיים. כשהוא חזר, חזר לבית המדרש, אז הוא אמר, עולם הפוך ראיתי. כשהייתי שם למעלה, ראיתי עולם הפוך. עליונים למטה ותחתונים למעלה. כל אלה שהם עליונים פה, שם הם למטה. כל אלה שתחתונים פה, שם הם למעלה. אז אמרו לו, עולם ברור ראית. העולם שלנו הפוך. שם ראית העולם ברור. שלנו העולם הפוך. האמת היא כמו שהעולם מתגלה שם. זאת האמת. כאן העולם הפוך. צריך לדעת. זה שהעולם השתנה להיות רע, זה בסך הכל היפוך של אותה מערכת. אותו סדר שכביכול בורא העולם סידר והעמיד, כשמעמידים אותו בכיוון הפוך, אנחנו פשוט לא יודעים מה נקראת הפיכה, מה נקרא הפוך, איך באיזה אופן הופכים, או מה בדיוק נקרא הפוך, כי אנחנו לא יודעים מה זה ישר, לכן אנחנו לא יכולים לדעת מה זה הפוך. אנחנו לא מבינים בזה בכלל. אבל כל מערכת הרע שישנם בעולם, היא לא מערכת נוספת, אלא היפוך של אותה מערכת. היא הפוכה. כשמעמידים אותה הפוך, אז הדברים הולכים בכיוון הפוך. הכיוון הישר של הבריאה, כמו שבורא העולם ברא את הבריאה, הולך לכיוון חיים. כשאתה מהפך את זה, אז הדברים הולכים אל אנטי חיים, אל מוות, אל ההפך. הדברים, הדרכים הם דרכי מוות. אבל זה לא שונה, זה לא משהו אחר. זה אותו דבר, רק ההפך. אותו דבר. רק מעמידים אותו בכיוון, בסדר, במהלך הפוך. ישנם שני צירופים לאלף בית. א' וכל האותיות שמצטרפים אליו. ב' וכל האותיות שמצטרפים אליו. מנגד, ישנה התחלה מתף וכל האותיות שמצטרפים אליה מאחריה. מאחריה, מלמטה, מתחתיה. שני הדרכים האלה, זאת אומרת, נו, שני הדרכים האלה, דרך הישר, הדרך שהיא מאלף כלפי מעלה, והדרך שהיא מתף כלפי מטה. שני הדרכים האלה הם שני דרכים שבהם ברא כביכול בורא העולם את העולם. העולם נברא בשני כיוונים. כיוון אחד זה הכיוון הישר, כיוון נגדי. אתה יכול להעמיד את הדברים בכיוון הפוך. ידוע מה שכתוב בדברי האריזה, דברי הרב. הוויה ביושר זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. ראשי תיבות. הוויה בכיוון הפוך זה בכל סופי תיבות של בכל זה איננו שווה לי. זה הוויה בכיוון הפוך. כל זה נקרא, כל הקיום, כל השיאים שיכולים להיות כאן בעולם הזה, מאבדים את כל המשמעות ואת כל הטעם, זה נקרא שם הוויה בכיוון הפוך, בכיוון נגדי. כשזה הולך ביושר, אז זה לקראת מציאות, לקראת קיום, לקראת היות, הוויה. כשזה הולך הפוך, זה הולך לקראת מוות, לקראת כאפרה דארה, לא שווה כלום. כך נראית הבריאה, כך היא נראית, זאת הבריאה. מה שמובטח לנו זה כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כולם יקראו את שם השם ביושר, ולא הפוך. כולם. זה מה שנתגלה וזה מה שנתברר בחודש הזה. כשההפך מתגלה כהפך, הקיום שלו הוא כל זמן שיש קיום להפך. אבל האחרית היא דבר ששייך ל... האחרית היא של הקו הישר. היפוך יכול להתקיים זמן מה. יש שיאים, יש משכי זמן שבן אדם יכול לעמוד על הראש. משך זמן מסוים. אדם יכול לעמוד על ראשו. אבל אי אפשר לחיות כך. תמיד. אין לדבר הזה המשך. ההמשך הוא בגבול. ההפך יש לו גבול. וכשהגבול נגמר, אז מתברר שזה ההפך. אז ההפך עצמו מגלה את האמת. הוא מגלה שהוא ההפך. זה מה שרצינו לבאר. השם יהפוך לנו, כן, את כל הכללות לברכה ואת כל היגונות לשמחה. שלושה היפוכים, כמו שכתוב בגמרא. הפכת מספדי למחול לי. כל מספד יהפך להיות מחול. במהרה בימינו, אמן.